עכשיו ב-99.5 הבוקר השישי, סוגרים שבוע, פותחים סופש. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב, אתם על הבוקר השישי ב-99.5. אז ראש השנה מאחורינו ויום כיפור ממש בעוד כמה ימים. אני מודה, אני אוהב את יום כיפור מאז שהייתי ילד. באופן כללי ועד היום זה בגלל השקט. אלא שככל שאתה מתבגר, אתה מבין מה בדיוק בשקט הזה אתה כל כך אוהב. וככל שעוברות השנים אתה לומד להעריך משהו מאוד בסיסי בשקט של יום כיפור. משהו שבלעדיו כל השקט הזה לא היה קורה. קוראים לזה התחשבות. משהו שתודו קצת חסר לנו ממנו בכל יום אחר בשנה. גם אם אתם אוכלים בכיפור, זה אף פעם לא יהיה באמצע הרחוב. גם אם אתם רואים טלוויזיה או שומעים מוזיקה, זה לעולם לא יהיה בווליום שאפשר לשמוע אפילו מהחדר שליד. גם אם אתם לא מסוגלים לזוז בלי הנייד, יש מצב שזה היום היחיד בשנה שבו אולי, אולי, תשאירו אותו בבית כשתצאו לטייל על הכבישים. וזה בסך הכל די נחמד העניין הזה של התחשבות. היכולת שלנו לחשוב לפחות פעמיים, לפני שאנחנו עושים, אומרים או כותבים משהו. לבדוק רגע אם זה עלול לפגוע שלא בכוונה, במישהו אחר, במישהי אחרת. בקיצור, לחיות ולתת לחיות. ולא, זו לא צביעות. כולם יודעים שמה לעשות, לא כולם שומרים על מנהגי יום כיפור. לא כולם צמים, לא כולם מתנזרים מטלוויזיה, מסיגריות, ממקלחת. כולם יודעים וכולם חיים עם זה בשלום. שלום, הנה עוד משהו שדי חסר לנו בחיים. בשעה הקרובה, איך לא, נעסוק לא מעט בענייני יום כיפור, אבל לא רק. איתי באולפן, הטכנאי גיא המודעי. עוד מעט נדבר על מה עושה יום כיפור לאוויר שאנחנו נושמים, אבל נפתח עם החדש של עידן רייכל וברי סחרוף. למה זה מגיע לנו? לא שיש לנו התנגדות.
בסירה אחת איבדנו לשמיים, וכשטיפות ירדו חשבנו שזו ברכה. עכשיו זו שערה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא? ובשדה רחב פרסנו ידיים, ורוח סתם הגיעה הכל כפה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא? זוכרת פעם נגד הזרם חתנו ונסחפנו שיקורים מהאהבה, ואחרי שחלמנו ועפנו לשם ושתקנו מילים שיכולנו לומר. עכשיו זה חדר רק, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא? זוכרת פעם נגד הזרם חתנו ונסחפנו שיקורים חשבנו שזו ברכה. עכשיו זו שערה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא?
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אחד הדברים שגורמים לי לאהוב את יום כיפור הוא העובדה שמדובר ביממה שלמה בלי תחבורה. בוקר טוב עודי השבץ, כתבת החדשות של רדיו 5 ורדיו חיפה.
בוקר טוב עמית.
24 שעות של כבישים ריקים, קצת כמו תנאי מעבדה, הזדמנות מצוינת לבדוק מה חלקה של התחבורה בזיהום שאנחנו נושמים.
נכון, אז באמת יש כאלה שנוהגים לומר שברגע שאין תחבורה ומסעיות ומכוניות על הכביש, אז הזיהום יורד, והתחבורה הוא הזיהום, מקור הזיהום העיקרי. אז נכון שהזיהום יורד, אבל לומר שזה הדבר העיקרי שמזהם, זה קצת לא מדויק, והנה אנחנו יכולים לומר שבדקנו בעזרת פעילים סביבתיים שונים, שאומנם בתחנת ניטור בעיר התחתית, ששם התפקיד שלה זה בעצם למדוד את התחבורה, אז נכון שהזיהום ירד שם כמובן כי אין תחבורה, אבל למשל בתחנות הניתוק כמו בקריית בנימין וכל אלה שבמורד הרוח ממתחם בזן לא נרשמה ירידה בריכוזי בנזן למשל, ולא רק שנייה, ולא רק שלא נרשמה ירידה, אפילו היו חריגות בתחנות האלה. אז כאמור, ברור שבנושא תחבורה הזיהום יורד, אבל כל מה שקשור למפעלים, הזיהום נשאר אותו דבר ואפילו יותר.
אנחנו מדברים רק נגיד על מספרים ועל נתונים שמפרסם המשרד להגנת הסביבה, באמצעות באמת אותן תחנות ניטור שפזורות ברחבי הארץ וגם בכמה מוקדים בחיפה. קצת מספרים אולי, מה בכל זאת אירוע הנתונים האלה בשנה שעברה?
אז למשל, אם אנחנו רוצים לדבר על תחבורה, אז למשל ריכוזי הבנזן ירד מ-0.85 ל-0.04 ביום כיפור שנה שעברה, שזה באמת מאוד נמוך, אבל שוב אין תחבורה, אז די ברור. בתחנת הניטור קריית בנימין לא נרשמה ירידה כמו שאמרנו, ואפילו חריגה בנושא הזה. למשל בחיפה תחתית גם אפשר לומר שתחמוצות חנקן ירדו מ 87.7 ל-1.8. אז שוב, בנושא של תחבורה בהחלט יש ירידה, אבל אם אנחנו מדברים על תחנות אחרות באזור בזן, מתחם בזן, אז שם יש חריגה בנושא הזה.
זאת אומרת, אז בעצם הנתונים האלה הם על פנה, לפחות מקטינים את החלק של התעשייה בזיהום. איך המפעלים האלה בעצם עובדים ביום כיפור? באיזו מתכונת?
רגיל, מבחינת ייצור, מבחינת עבודה, מדובר במתכונת עבודה רגילה מבחינת ייצור ותפעול, לא במתכונת חירום, כמו, לא יודעת, בתי חולים ביום בשביתות או משהו כזה.
מתכונת רגילה.
מתכונת רגילה, בקיצור, כן.
הבנתי. אני מבין שהארגונים הסביבתיים הם לא ממש משתכנעים מהנתונים שכאמור מצביעים לכאורה על זה שהמוקד, מקור הזיהום המרכזי באזור הוא תחבורה.
לא רק שהם לא משתכנעים, הם אפילו אומרים שמדובר בזלזול באינטליגנציה שלנו של התושבים, כי ברור שתחנות הניטור שמודדות תחבורה, שם הערך יהיה נמוך, לעומת תחנות אחרות, שם הערך יהיה גבוה.
בואי נשמע את ההתייחסות לזה של דוקטור רויטל גולדשמיט, מנהלת המרכז למחקר סביבתי בחיפה.
אין כמו יום כיפור כדי להבין את עוצמת זיהום הסביבתי של התעשיות במפרץ חיפה. בצוות מחקר סביבתי בחנו את נתוני הניטור של יום כיפור שנה שעברה, כדי להבין מה קורה כאן. ראינו כי בניגוד להצהרות של הגנת הסביבה והתעשיות, איכות האוויר הירודה במפרץ חיפה לא השתנתה במהלך יום כיפור בתחנות במורד הרוח מהתעשיות. אתם שומעים? יום כיפור. אין תחבורה. ועדיין, הזיהום נשאר כמו שהוא. המשמעות היא שהזיהום בשכונות בסובב בזן ברובו אין מהתעשייה. תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים.
דוקטור גולדשמיט רק נוסיף, היא גם טוענת שלא ייתכן שבמדינה מתוקנת, כי דבריה קיים פער כזה גדול בין הנתונים לבין המציאות בשטח והצהרות חסרות בסיס.
מנגד, בואי נשמע מה אומר על זה מנכ״ל בזן ישר בן מרדכי.
לפי נתונים של תחנות הניטור במפרץ חיפה ביום כיפור, ניתן להבחין כי עיקר הפליטות באזור הן מכלי רכב. אנו נרתמים למאמץ להפחית פליטות גם בתחום זה, ולאחרונה יצאנו במהלך תקדימי ברמה כלל עולמית והתחלנו לייצר בנזין בתחולת בנזן נמוכה ב-50%, ועל ידי כך להביא לשיפור משמעותי נוסף באיכות האוויר במפרץ חיפה.
טוב, הוויכוח הזה אני מניח יימשך עוד הרבה זמן, כל אחד תמיד תהיה לו את האמת שלו ואת הדרך שבה הוא מסתכל על המספרים. אני אומר צאו החוצה בערב יום כיפור, תנשמו את האוויר, אני בטוח שתרגישו בהבדל. עודי השבץ, תודה.
תודה לך.
הבוקר השישי מגיש עמית לוי.
ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולם חליות אנא מפניך אסתתר מה אתען, מה אצטדק, מה אדבר חנון ורחום אין לפניך גלוי כאן יהודי שהלכו תסערה ותלוי נלחם בעצבות ביוש המחרסם כתולד השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת קולות מעבר לוחשים לי לעצור אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש אני הולך וכושל, הוא הולך ומעצים נשמה קדושה על נתיב כי שבורת כנף אין תעידי עליי כמה הייתי נחשף כשסודות מעבר פקדו הלילה עצור אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש איה 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 כאן איה 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 כאן של יום נפלת אל החוף האדמה רחומה אותי אליה תאסוף ואז אצעק ואצטדק ואספר איך בחושך הזה הייתי חותר ושואל ומבקש וכוסף
ידעתם שבמסורת היהודית יום כיפור הוא בעצם חג. בוקר טוב לרב דוב חיון.
בוקר אור.
למי שלא מכיר, הרב חיון, רבה הקונסרבטיבי של קהילת מוריה, יהודי מאמין, גם עומד בראש רשימת מרץ בחיפה, אבל את הפוליטיקה נשאיר להזדמנות אחרת. מה כל כך חגיגי ביום כיפור?
יום כיפור לא היו ימים טובים לישראל, כי יום הכיפורים הוא כתוב באב, כך נאמר לנו במקורות, שבנות ישראל היו יוצאים לרקוד בהם מחוללות בבגדי לבן שאולים. יום כיפור היה גם יום של שמחה במקורות העתיקים, והוא גם יום של דין, או גזר הדין יום למעשה. יום הדין הוא ראש השנה, הוא סוגר לנו את החטיבה שתחילתה בחודש אלול, המשכה הוא ראש השנה, עשרת הימים הנוראים, והסוף ולמעשה יום מתן גזר הדין, בית נעילת שער, בנעילה למעשה פתח לנו שער וחמים, ולכן יש פה חטיבה אחת גדולה שנוצרה למעשה כהמשך לחג שהיה למעשה המקראי כחג של שמחה בתקופת חז"ל.
ואיך מתחבר המנהג של עינוי הנפש והצום ליום טוב בסך הכל?
קודם כל, לא. זה שילוב של שני דברים גם יחד.
אוקיי.
ואנחנו רואים את זה במהלך של החג, מכל נדרי הכבד של ערב החג, הרצינות, ביום כיפור בבוקר, אל אחר הצהריים, שבהם מתחילה קצת התרופפות ושמחה, וכמובן מגיעים אל אל נור העלילה, וכל הכל שר בהתלהבות, אנחנו רואים בתחילת הנעידה כבר מתחילה איזה שמחה לפרוט, גם היום רואים את זה. גם בעבר, שהכהן הגדול היה יוצא מקודש הקודשים, זה היום היחיד שבו הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, כשהיה חוט קשור לרגליו, שאם חזקאל יקרה לו משהו, אפשר למשוך אותו, כי אף אחד לא יכול להיכנס פנימה.
היו
שמים זהורית, ואז אם הכל בסדר, והצבע בסדר, והוא יוצא, יש שמחה. כלומר, תהיה שנה טובה, ויש שמחה, והייתה מתפרצת שמחה ככה לקראת יום הכיפורים, שכבר במקרא נאמר בעשור לחודש, הוא יום תענית לנו. זה נאמר לנו כבר בספר ויקרא, כמובן, בחומש. אנחנו יודעים שהיום הזה, בעשור לחודש, הוא יום של תענית, שבת שבתון תהיה לכם.
זה גם היום שבו, אם אני לא טועה, משה ירד מהר סיני עם לוחות הברית החדשים בעצם.
השניים, כן.
נכון.
משה רבנו שירד מהר סיני ושבר מעשה עגל את הלוחות הראשונים, עולה בשנית ויורד ביום הכיפורים עם הלוחות השניים, ולוחות ושברי לוחות היו מונחים בארון, ולכן זה גם יום של שמחה, הנה קיבלנו את התורה ואיתנו מעט.
יש משהו מאוד, מאוד רוחני גם ביום כיפור, עצם זה שאנחנו בעצם, כמו שאמרתי קודם, מענים את, את נפשנו וצמים, ובעצם מתחברים גם לעצמנו, אבל גם לאיזושהי אווירה ככה כללית ומאוד מאוד ייחודית בחגי ובמועדי ישראל.
יש בו משהו מיוחד, אבל יש גם הכנה אליו. המיוחד ביום כיפורים, ביום הכיפורים הוא ההכנה לקראתו שמתחילה, כמו שאמרתי, עם הסליחות בחודש אלול אצל הספרדים, כבר מתחילת החודש, עדות אשכנז מהשבוע האחרון, מוצאי שבת האחרון, של פניו ראש השנה, צריך שבין שבוע לשבוע וכמה ימים.
כן.
וכמובן, יש פה הכנה. זה לא שאנחנו חושים על יום כיפור ישר, אלא יש איזו הכנה של כובד ראש, תחשבו על הימים האלה של בין ראש השנה ליום הכיפורים, עם ראש השנה שיש בו גם שמחה, ויש בו גם עירת הדין, לכן הוא יום הדין, יום הרת עולם. אנחנו מתכוננים למשפט שחל, הקדוש ברוך הוא שם אותנו על המוזניים, מטאפורית אמנם, זו מטאפורה, אבל במציאות, ואז גזר הדין ניתן ביום הכיפורים, ולכן בימים האלה יש איזה כובד ראש של אנשים, של חשבון נפש, של איזה משהו באווירה, אנחנו מרגישים את זה באווירה, במיוחד בארץ. יש משהו במיוחד בימים האלה, שאנחנו מרגישים אותם, מריחים אותם, הייתי אומר.
כן.
של תחושה באוויר של איזה קדושה מיוחדת, איזה משהו מיוחד באוויר, והסיעו יום הכיפורים, ותשימו להם שגם ציבור שכל השנה לא פוקד את בתי הכנסת לגווניהם השונים, יש משהו בכל נדרי בנעילה, ואני יכול להעיד מבית הכנסת שלי, אם בשבת רגילה אנחנו מגיעים ל-80-100 איש בשבת חגיגית, יום כיפורים, ערב יום כיפורים, יש לי פה בין 500 ל-600 איש שמגיעים, ואני לא בית הכנסת היחידי שמתמלא, כולנו מכירים את זה.
בכלל יש משהו, יש משהו מאוד מאחד באמת ביום הזה. אנחנו רואים גם את הנתונים כל שנה של אחוז הישראלים היהודים שצמים ביום כיפור. אני בטוח שלא כולם שומרים מסורת במהלך השנה, והנה מגיע יום כיפור, ובכל זאת מתחברים ליהדותם, מה שנקרא.
יש כובד ראש, משהו ביום הכיפורים הזה שמתחבר, והיופי בו אני גם טוען מעבר לזה. אף אחד לא כופה על אף אחד כלום, זה בא מרצון. אם חס וחלילה הייתה כפייה שכולם חייבים או איזה כללים, הרי אין חוק שאסור לנסוע ביום כיפורים. נכון. ותשימו לב שרוב הציבור מכבד את היום הזה ולא נוסע באותו יום, פרט לרכבי חירום או דברים כאלה, כמובן נגד זריקת האבנים, אין סיבה לזרוק אבנים על כל רכב שנוסע ולא משנה למה הוא נוסע,
נכון.
אבל רוב הציבור מכבד את היום הזה ולא נוסע באותו יום. רוב הציבור לא משמיע מוזיקה בפרסיה ברחובות באותו יום. כל אחד בביתו שלא עושה, אבל בפרסיה, יש איזה כבוד לפרסיה היהודית של אותו יום, אווירה מאוד מאוד מיוחדת ומכבדת, הייתי אומר, מרוב הציבור היהודי בארץ על גווניו השונים. זה היופי של אותו יום.
ויש גם טריק שאולי, תגיד לי אתה, אם אנחנו כיהודים המצאנו אותו, גם הזכרת אותו קודם, זה עניין הסליחה. סליחה היא בעצם משהו הרבה הרבה יותר עמוק ממשהו סמלי שעושים אותו ביום כיפור.
זה לא רק יום כיפור, זה כמו שאמרתי, יום כיפור הוא סיום של תהליך.
כן.
ויש בסליחה הזאת, כפי שבפסח אנחנו נקים את הבית, מעבררים את הבית, מנקים אותו, מוצאים את החמץ הפיזי, בחגי תשרי, ראש השנה, כיפור, אנחנו מוצאים את החמץ הנפשי, הייתי קורא לזה, את ההחמצות שלנו, את האווירה, מנקים את האווירה החברתית, שתהיה לנו שנה עם אווירה חברתית טובה, ולא נסחב על עצמנו שנה על גבי שנה, את הסכסוכים המשפחתיים, שזה קורה לצערנו,
כן.
את הסכסוכים הקהילתיים, אלא בואו ננקה. אומרים לאדם, תחשור, תבקש סליחה, בוא תנקה את האווירה החברתית בשכונה, בעיר. כמובן אני יורד לי את הרזולוציה שלך במשפחה.
כן.
ולכן אני אומר, יש בזה משהו מיוחד, של, וגם אנחנו מרגישים את, את הימים האלה גם, אפרופו מנהג נוסף שיש לנו אותו, שיש גם עליו מחלוקת בעם ישראל, איך עושים אותו, העניין של בחודש הזה הכפרה. אני מחפר עבור הדברים שעשיתי, והכפרה הטובה ביותר היא בצדקה, בנתינה לחלש בחברה.
Mm-hmm.
לא באמצעות בעל חיים מעל ראשי, אלא כפי שכתב בשולחן ערוך, מרן יוסף, יוסף קארו, על ידי צדקה. לצערי, הרוב קיבלו דווקא את הגישה השנייה, שהיא דווקא הייתה בזמנו מיעוט, והלכו הרבה, לחלק גדול מקהילות ישראל, לכפרה על ידי תרנגולת. לא, צריך לתת, גם אם אתה נותן לך את תרנגולת ככפרה, זה לא נכון, צריך צדקת הציל ממוות,
mm-hmm.
זה לעזור לחלשים. יש איזה משהו של נתינה, של עזרה בסביבה, ו- ושכל העם יחגוג יחד. גם החלש בחברה.
הזכרתי ב...
אני אומר, תורמה אלמנה והגר.
כן. הזכרתי בפתח דבריי בתוכנית הבוקר שאנחנו, אני אישית באופן אישי מאוד, מאוד אוהב ביום כיפור את, את השקט, את השקט הזה מסביב. יש איזה מנהג מיוחד מסוים שאתה מחכה לו מדי שנה ביום כיפור?
א', אני מחכה ליחד הזה, אני מאוד אוהב, יש את שני הרגעים שהם שיאים ביום הכיפורים, זה כל נדרי בפתח. קטע הזה שכל הקהל עומד יחד, מתפלל יחד, ויש איזה רגע של יחד באוויר של כמה מאות אנשים בבית הכנסת של תחושת היחד, והרגע השני הוא השיא של אל נור העלילה בנעילה, שיש בו משהו מיוחד, עוד מילדות הייתם תמיד מחכה לו, והשיא הוא כמובן, וזה הבאתי איתי מבית אבא, אני קורא לזה, בסוף תפילת הנעילה בברכת הכהנים, כל הילדים תחת התליטות של ההורים, כל המשפחות יחד, מתחת לתליטות, וברכת הכהנים שמסיימת לנו את היום הזה. היחד.
כן, היחד, וגם כמו שאמרת קודם, יש מידה מאוד רבה של, של התחשבות. פשוט ככה, התחשבות פשוטה כן. ובסיסית, ומשהו שחבל שאין יותר ממנו במהלך השנה.
כן, צריך לקחת את זה ולהמיס אותו הלאה, ושילווה אותנו הלאה, וכמו שאני אמרתי בראש השנה, ואני מתכוון לומר בדבר תורה שלי בערב יום הכיפורים, מי שיוצא מהימים האלה, נכנס אליהם ויוצא כפי שהוא, ללא שינוי כלשהו, בחייו האישיים, בחייו החברתיים, ולא עשה איזה שינוי בחייו, כאילו לא חגג את חגי תשרי. אז אכלת תפוח בדבש, וצמת, אבל לא עברת תהליך. כי אם נכנסת בראש השנה, ולא יצאת עם שינוי בחיים שלך, החלטה שהשנה אתה משנה משהו.
כן.
עם שינוי חברתי שעשית סביבך, של סליחה עם אדם שפגעת בו. עם משהו שעשית שינוי אמיתי, ואת אומר, באלף תשרי, או לפני, באלול הייתי, אלף, היום אני יוצא בית, משהו קצת שונה, אלף פלוס. זה המושג חטא. מה זה חטא? חטא הוא להחטיא את המטרה. כמו בצבא, יריתי, פספסתי את המטרה, החטאתי.
כן.
המטרה היא תהיה בן אדם אגון, תהיה בן אדם ישר. תכבד את תלם האלוקים של האדם מולך. ואם פספסת את זה, תכוון מטרות, למעשה, תכוון את ה... את עצמך שוב אל דרך הישר, זה מה שנקרא תשובה, שוב אל דרך הישר להיות בן אדם טוב. ואני מאחל לכולנו שנהיה בני אדם טובים אחד כלפי השני, ובשנה הקרובה נדע להושיט יד אחד לשני, לשלום, לאהבה, וחס וחלילה לא לסכסוכים וחרחורי מלחמה.
אנחנו כמובן מצטרפים למסר הזה, הרב דוב חיון, רב קהילת מוריה בחיפה, אתה אגב גם תתארח היום בשעה 14:00 בתוכנית הנבחרים עם דני נישליס, וזה ישודר ברדיו חיפה, אני בטוח שיהיה מרתק. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, תודה רבה.
תודה רבה, שנה טובה וחתימה טובה לכולם.
שנה טובה וחתימה טובה.
תשמור עליי מפניי, תשמור אותי אמיתי, כל התפילות מילים ריקות, שתק מדי דבר עכשיו, מה אתה רוצה ממני, מה מי ביקש ממך לזרוק בנשמה, למה לא תבוא אליי בצהריים, תחבק תבי תמיד תהיה האור בקצה החשיכה, סנדר בחור כבר לא יכול, ניסיתי די עכשיו תורך, תגיד לי מה אתה רוצה ממני, מה
עכשיו נגיד בוקר טוב לחברי מועצת הבוקר השישי, לעורכת הדין מיקי בן יצחק, לגיא פדם, המכללה החברתית כלכלית, ולאיש התקשורת ודובר מכבי חיפה בכדורסל, טל הרוש, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואו נתחיל. לפני שנגיע לענייני יום כיפור והחגים, בואו ברשותכם נדבר על בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר, שהוזכר השבוע כמי שעומד להקים מפלגה עצמאית, וזה אחרי חיזורים של שלל המפלגות שלנו. ארוש, מה כבר יש לבני גנץ לחפש בפוליטיקה?
מרוב מועמדים לא רואים מראש הממשלה. בכל מקרה, זה מזכיר לי קצת מה שקורה בחיפה. יותר מדי מועמדים, זה רק מחזק את מי שמכהן בראש הפירמידה. בני גנץ, לא אני צריך, אתה יודע, לחלק לו סופרלטיבים, היה רמטכ"ל מעולה, בן אדם משכמו ומעלה, במקרה גם זכיתי כשהייתי בצבא להיות בפרידה שלו, בנוכחות כל ראשי חיל הים, וסמל אחד שמטפל במצגת של המחשבים, אבל לא, באמת, סיפור אמיתי, סיפור אמיתי, חדר קטן, 20 אנשים, סמל וכולם עם פלאפלים וחרבות.
וואו.
פרידה מבני גן. באמת, כאילו, איש ראוי והכל, אבל זה לא יעזור עם...
זהו, חיכיתי לאבל הזה, האבל הזה, היה...
כל אחד יקום ויפתח מפלגה. ובוגי אלון ומשה כחלון בזמנו ואורלי לוי הבקסיס יצטרכו לי בני גנץ ובוגי שאני שם אותם ביחד איתה בלי לזלזל ובלי להעליב, אבל אתם מבינים את הכיוון, כל אחד ייקח, אז הוא ייקח נתח קטן, בסוף ביבי שראש ממשלה. אז השאלה היא מה המטרה בעצם וכמה הוא יכול לשנות מזה שהוא פותח מפלגה, וכולנו מבינים שהוא לא יכול לקושש יותר מ5-6 מנדטים.
אז אולי כדי לבחון באמת את הכוח שלו ואז להצטרף למפלגה גדולה, מיקי, מי מפסיד מהמהלך הזה?
תראה, לבני קרנץ על פניו יש את כל נתוני הפתיחה הטובים, יש לו עבר צבאי מפואר, יש לו לוק כובש לפחות בעיניי, יש לו מין שקט בישני כזה שלי הוא מזכיר את קצת את יצחק רבין זיכרונו לברכה.
אוקיי.
אבל אתה יודע, והוא נמצא גם היום בשלב כרגע עוד יחסית כן מזוקק, הוא לא הספיק עוד לעשות את הטעויות, אבל גם יחד עם זאת הוא לא הספיק, הוא גם לא הספיק לטעת שום אמירה משמעותית לגבי הדעות המדיניות שלו, אז יכול להיות שבגלל זה גם לא הספיק עוד לעשות את אותן טעויות. תראה, למה אמרתי על פניו שהוא עוד יחסית עוד מזוקה? כי נראה שהוא יזדרז להודיע על ההקמה של המפלגה החדשה רק מתוך איזשהו חשש שיתבק בו איזשהו פרמטר אופורטוניסטי של אחד שיושב על הגדר ומחכה לראות לאיכן הרוח נושבת ומי מציע לו בעצם את ההצעה הטובה יותר. לדעתי ההודעה בשלב הזה לפחות היא מהלך שהוא מהלך בסיכון גבוה מאוד שחיקה ו... בזמן אמת.
גיא, זה קצת מכה למחנה הציוני ולאבי גבאי שציפו לצרף את בני גנץ כביטחוניסט של המפלגה.
כן.
משהו שקצת חסר שם.
כן, זה נכון, זה גם, האמת היא שזה חבל, יש איזה טרנד, דווקא אני גם מצטרף לקודמי בהערכה לבני גנץ שהיה רמטכ"ל נחשב טוב, עמד גם בפרץ בכל מיני שעות מורכבות, והוא באמת משדר גם, אני מסכים עם, גם עם מה ש... מיקי אמרה על משהו משדר. אני חושב שאבל הוא לוקה בטרנד הזה של
בלוק, במה שהיא אמרה על הלוק.
גם בלוק, גם בלוק. יש לו לוק, יש לו לוק כזה, אתה יודע, מרשים, רגוע, יש בו איזה משהו קצת אבהי, בקטע טוב. אבל הוא לוקה בטרנד הזה של בוא, נראה לי, של בוא לא נסתבך עם אף אחד, בוא לא נגיד דברים שירגיזו מישהו, אני לא אלך למחנה מסוים, אני לא אזהה את עצמי כשמאל, למרות שכנראה שהוא נוטה לשם בדעותיו, כדי שלא יגידו שאני כזה וכזה ולא יתקפו אותי, ואני לא הולך למפלגת העבודה כדי לא להתמודד עם הדברים שם, אני הולך למפלגה אחרת, אני אהיה נקי וחדש וזה.
טפלון, אמרת טפלון.
וטפלון, והטפלון הזה, אני חושב שהציבור כבר התחיל להימאס לו מהטפלון הזה. עכשיו, הטפלון הזה עבד לפני כמה שנים, אני חושב שגם יאיר לפיד וגם אחרים שחקו אותו, אני חושב שהטפלון הזה עבר, והציבור אני חושב רוצה מישהו שאומר משהו.
אהבתי את ההגדרה של הבאי בקטע טוב. כן. אז בואו נמשיך הלאה לעניינים קצת יותר חגיגיים. הנה משהו שאי אפשר להתווכח עליו, אבל אתם כאן, אז בואו ננסה. במהלך תקופת החגים נרשמת עלייה במקרי הדיכאונות בקרב ישראלים. מיקי, מה מדכא אותך בחגים?
זה קצת מזכיר לי את הנתון על המרוצים, שאני לא מצליחה להבין מאיפה אתה מגייס הנתונים האלה.
על שביעות הרצון של הישראלים, כן, כן.
כן, אני דווקא, אני חושב שהדיכאון הוא דווקא זה מהיום שאחרי החגים. אני לא יודעת מאיפה זה, מגיע דווקא דיכאון החגים שאתה מציין. אני דווקא מאוד מרוצה, אני גם רואה את עם ישראל מרוצה ומבלה ומציף את הכבישים וממנגל את עצמו לדעת ומציף גם את החניונים ואת השמורות, ואני רואה את כולם נהנים. אני לא יודעת על מה אתה מדבר.
גיא, אולי תנסה להסביר למיקי על מה אנחנו מדברים. גם השבועות המפוצלים האלה, אתה יודע, יש בהם משהו קצת שקצת משבש לנו את אורח החיים.
אני נזכרתי שאמרת דיכאון של התקופה של החגים, נזכרתי שמישהו שלח לפני כמה שנים, כשהיה עוד את ההתלהבות הגדולה ממשחקי הכס עם ה-Winter is Coming, ומישהו שלח את עשה איזה מם כזה של אותו שלט וכתוב אחרי החגים is coming. אז נראה לי שאחרי החגים is coming הזה הוא מה שיושב על כולנו, זה כמו שמי שאמר לי פעם, זה אמר לי ביום שישי אתה שמח וביום שבת אתה עצוב, כי אתה חושב על מה קורה מחר. אז אני חושב שזה אולי חלק מהסיפור, אתה כאילו קצת ברגוע ונחמד והחופש קצת נמשך וכן הלאה, אבל אתה יודע שאוטוטו נכנסים לרצף של שבועות עבודה, וגם הילדים ככה עם הלימודים.
אז אתה אומר הדיכאון הוא מהמחשבה על היום שאחרי.
כן, ועל הדרך אם אתה רוצה אתה גם, בוא נאמר שזה שהחשבון בנק עוד לא התאושש מיולי-אוגוסט, זה לא עוזר.
זה באמת נקודה חשובה. ארוש, אפרופו דיכאון, כמומחה לעניין, כבר אין שירי דיכאון כמו של פעם. איזה קישור? איזה קישור, אה?
איזה קישור. כן, האמת שבאמת אין. אבל סתם בנושא אחר. החגים, אתה יודע, בסופו של דבר זה דבר מאחד, זה משפחה, זה נחמד, אבל זה גם כואב בכיס. וזה משמין מאוד.
משמין בעיקר.
בעיקר משמין. והאמת היא שאני חושב שאם כבר מסתכלים על חגים, אז צריך להסתכל רק בקטע אחד מאוד מדויק. למה לעשות חופש כל כך גדול לפני זה, אם יש לך בסוף חגים שבהם כמה אתה עובד? כמה יש לך ימי עבודה? חמישה ימי עבודה?
חמישה, שישה, כן, משהו כזה.
תאחדו את זה, הרי למה לבוא, לחזור, ללכת, לנוח כמה ימים בחג, לחזור אחר כך ליומיים עבודה. הרי בינינו, אי אפשר להיכנס לשגרה ככה. אז תעשה חודש חופש ותוריד את יולי.
היית עכשיו שיר שלומר אדם, לא הלכתי, חזרתי, באתי, יש לו איזה שיר כזה, נכון?
כן. אז הלכתי, חזרתי. כן.
אז הנה, אז אם כולכם הלכתם וכולכם חזרתם, בואו נמשיך לעניין הבא. כן, זה הזמן לסלוח, וזה הזמן שלכם לספר לנו מי אתם חושבים שצריך לבקש השנה סליחה, וממי. גיא, בוא נתחיל איתך.
אתה מאתגר אותי עם הסיפור הזה. קודם כל, כידוע לך, אני מהעדה שמרגישה תמיד צורך להתנצל.
שמתנצלת על בסיס קבוע.
אנחנו קמים בבוקר, אבל לא נעים לנו. אני לא יודע, אתה יודע, בא לי להגיד כאן דברים פומפוזיים כאלה, נתניהו וזה, אבל למרות שאני חושב שהוא, אני לא חושב שהוא צריך להתנצח, שהוא צריך פשוט להגיד תודה ושלום, אבל אתה יודע, אני אגיד, לא נקוב בשם ספציפי, אבל אני חושב שיש פה כבר הרבה שנים מנהיגות שצריכה להגיד, לא יודע אם סליחה, אבל מה שנקרא ליטול קורה, להוריד קצת את המבט, אני אומר, יש הרבה דברים טובים, אבל יש פה לא מעט
שמות.
אני חושב שכל מי שאחז,
יש עוד כמה ימים לבקש סליחה.
כל מי שאחז בהגל השלטון במדינה, ואני אגיד גם בשלטון המקומי, לא 100% מהם, אבל כולם ב-20 שנים האחרונות יש להם מניות,
לא 100% מהם, אבל כולם
יש להם מניות, יש להם מניות במצב הביטחוני היכול להיות יותר גרוע, אבל גם יכול להיות הרבה יותר טוב, במדיני שיכול להיות יותר גרוע ויכול להיות הרבה יותר טוב, בכלכלי שיש לו צדדים חיוביים אבל לצידו יש מצב חברתי קשה מאוד, באיכות סביבה שלא מטפלים בה, באלימות ובריונות שיש בחברה הישראלית, יש פה הרבה מאוד בעיות וצרות, ואני חושב שלפחות להיות קצת פחות, אם לא לקום ולהגיד סליחה, לפחות להיות קצת פחות זכוכים ומלאים מעצמם, אולי קצת לחשוב איך מה שנקרא, כמו שלימדו אותי בצבא, שתודה וסליחה צריך להראות במעשים, לא במילים.
או, זה יפה וזה נכון גם. ארוש, מי צריך לבקש סליחה ממי? ולמה?
אז אני אתחיל, תודה, בחצי צחוק, חצי אמת, אז אנחנו מתנצלים בשם נציג הימין, אנחנו מתנצלים בשם כל השמאל, שהרמנו את הראש, אנחנו מתנצלים על זה שהימין בשלטון, אנחנו מתנצלים על זה שאנשי הימין לא מפחדים להביע את הדעה שלהם, ואנחנו מתנצלים על זה שכנראה שזה ימשיך ככה. ועכשיו ברצינות, הייתי שמח עם אנשים לא רק ביום כיפור, גם ביום יום, עכשיו אתה יודע, באמת בנימה אישית ורציונלית, שלא יתביישו לבקש סליחה, שאנשים לא יתביישו להודות בטעויות שלהם, זה לא בושה, אותי לימדו כבר בבית בגיל צעיר שזו מעלה, וזה בסדר ללמוד את טעויות, וככה מתפתחים, וככה גדלים, ולא צריך בשביל זה יום אחד, יש בשביל זה כל יום, כל שעה, וזהו, זה יותר מדי אופטימי בשבילי, תעבור הלאה.
מיקי, מי כאן צריך לבקש סליחה ולהתנצל עד עמקי נשמתו?
אני אגיד לך. תראה, בעיניי להמתין ליום כיפור בשביל לבקש סליחה זה צבוע, כמעט כמו להמתין לטו באב כדי להגיד לבן הזוג כמה שאוהבים אותו, או כמו בעצם לראות את החוטאים הכי גדולים הולכים בערב יום כיפור לבית הכנסת או נוסעים לירושלים לטיול סליחות. אז
הם צריכים לבקש סליחה.
לא, לא.
אוקיי.
קודם כל גם הם צריכים לבקש סליחה וכל יום, ולא להמתין ליום כיפור בשביל לבקש את אותה סליחה, כשהם עושים מעשה שהם צריכים באמת, שהם מרגישים שהם מבקשים מחילה. אני חושבת שאגב האייטם הקודם, שגיא הזכיר את משחקי הכס, יש מנהג היום שלצערי עדיין קיים פה.
לערוף ראשים.
מנהג הכפרות, נכון. שגם בשנת 2018 מתקיים, ומי שצריך לבקש סליחה זה אותם רבנים ואותם מבצעים מוציאים להורג ששוחטים את אותם עופות מסכנים.
בואי נוותר אפילו על ההתנצלות ופשוט נפסיק עם זה, נכון? גם פה לא צריך לבקש סליחה, פשוט להפסיק את הדבר הזה.
רק אתמול נתחתה עתירה שהוגשה לבגנץ בעניין הזה, נתחתה מטעמים טכניים. השופט דוד מינץ קבע שבגלל שיוגשה 4 ימי עבודה בלבד בני יום כיפור, העתירה הזו איננה מתקבלת על הדעת. שזה דורש סליחה בפני, זה אירוע שדורש סליחה בפני עצמו.
שספרו את זה לתרנגול.
חוסו על התרנגולות.
זה בטוח, וכאן אני איתכם לגמרי בעניין הזה. עוד מישהו, התנצלות, סליחה, משהו לפני שאנחנו ממשיכים הלאה לשנה החדשה?
עדיין מחכה לסליחה שלך, עמית לוי.
אני צריך להתנצל על מה, ארוש?
סליחה שאנחנו מתעלמים לך בוואטסאפ לפעמים.
תמיד איכשהו אתה תופס אותי או באוטו או מחוץ לסופר או רגע לפני יציאה מהבית. אני יושב באוטו בחנייה כבר 20 דקות.
אז הנה, אני מתנצל ואני מבטיח להמשיך עם המנהג הזה גם בשנה הבאה. חברים, אני מודה לכם שהייתם כאן איתנו בערב יום כיפור הזה. נגיד לכם גם תודה, עורכת הדין מיקי בן יצחק, לגיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, איש התקשורת ודובר מכבי חיפה בכדורסל, טל הרוש. חברים, חתימה טובה.
חתימה טובה.
יאללה ביי. את האורחת האחרונה שלי להבוקר הכרתם בעונה השלישית של הכוכב הבא לאירוויזיון, בה היא זכתה במקום השני. עכשיו יש לה סינגל חדש וגם קריירת משחק שיוצאת לדרך. נגיד בוקר טוב לנופר סלמן.
בוקר טוב.
מה נשמע?
מעולה, מה איתכם? מה איתך?
הכל נהדר. תגידי, בת כמה היית אז בגמר הכוכב הבא?
הייתי בת 16 וקצת כזה.
אוקיי. ומה, תעדכני אותנו ככה, מה עבר עלייך בשנים שעברו מאז?
היו 3 סינגלים, ואז היה לי תקופה שלא הוצאת לי הרבה זמן שום דבר. התגבשתי קצת עם עצמי, כתבתי דברים, החלטתי שאני רוצה ליצור בעצמי וזה, ולפני חודש עשיתי את ה... קצת פחות, קצת את הסינגל הרביעי שלי, שנקרא לפחה לשמידי.
כן.
תוך כדי, כל הזמן הזה גם הייתי בצבא, בלהקה צבאית, ו... והתגבשתי גם כאילו על כל הקטע של ההופעות ולהיות עם אנשים ולהכיר כאילו חיילים ולהכיר שטח וקהל ותוך כדי כל זה גם עשיתי כל מיני אודישנים למשחק, וכל מיני סדרות, ונפלו כמה סדרות טובות.
תכף נגיע לזה, מה זה אומר?
ובקטע טוב.
מה זה אומר להתגבש כאומן, ובטח בגיל צעיר יחסית כזה?
אני חושבת שזה מה שרציתי תמיד, כאילו לכתוב לעצמי את השירים שלי ולהלחין אותם. לא משנה אם זה בשיתוף עם אנשים שאני מורה מחוברת אליהם, כמו רובי שעשה איתי את השיר. אבל שיהיה לי חלק באמת עיקרי בדבר, ולא רק לשיר. תמיד היה לי חשוב, ואני חושבת שפשוט הייתי צריכה את הזמן הזה קצת כדי לעבוד על זה ובאמת להגיע למקום הזה, כי בגיל 16 זה כאילו זה, עדיין, זה היה שם, אבל זה לא היה מספיק טוב, אז לא יכול באמת להשתמש בזה, לפחות לא בעיניי. וזהו, אני שמחה שכאילו לקחתי את הזמן הזה והתגבשתי קצת, והבנתי מה אני באמת אוהבת, מה אני לא אוהבת. אפשר להגיד שעל הסינגל שעושיתי עכשיו אני שלמה איתו במיליון אחוז. על כל תו שיש שם אני הייתי חלק ממנו, זה מאוד היה לי חשוב להגיע למקום הזה.
עוד מעט גם נשמע אותו כמובן. זה עולם יותר פשוט היום, או יותר מסובך להצליח בו כאומן צעיר? יש מצד אחד, את יודעת, המון אפשרויות, המון פלטפורמות, המון במות להתפרסם ולקבל הכרה דרכן. מצד שני, התחרות גדולה.
זאת הבעיה.
כן.
יש המון המון המון. והמון המון המון, ולפעמים קצת קשה, כאילו, במיוחד אצלנו יש כאילו מדינה קטנה, ויש כזה כמה אנשים שאתה יודע שהם מאוד מאוד חזקים וגדולים. וקצת קשה כאילו להשתחל, אבל עושים את זה, עושים את זה. מי שעושה עבודה טובה, אני מאמינה במוזיקה טובה ובעבודה טובה, ובאמת, זה ברגע שאתה עושה משהו אמיתי, משהו טוב מספיק, והקהל בסוף כאילו לא יכול להתעלם מזה.
הזכרת גם אודישנים שעשית למשחק, אז ממש בקרוב נראה אותך בעונה החדשה של הוט, עונת הסדרות החדשה של הוט, תעלה סדרה חדשה בשם מלכות, סדרת פשע, וגם את תהיי שם.
כן, האמת שזה ממש ממש מגניבה, וכאילו זה לא סדרת ילדים כל כך, אבל זה עדיין כאילו ממש קול. שחקת שם לצד ריטה ודנה איבקי ומלי לוי, ובאמת כאילו כמות השחקנים שאני הייתי איתם ולמדתי מהם היא עצומה, וזה היה בשבילי חוויה מטורפת. סדרה מדהימה, ולחצת בעוד שלוש, ועוד אני חושבת שזה אמור להיות עוד בדצמבר.
כן,
אבל זה הולך להיות מדהים מדהים מדהים. זה סדרה שהיא קצת היא פשע, אבל כל היופי בה זה שבנות מנהלות את כל העניינים.
כבר מעניין. אז זה הכיוון, זאת אומרת, לשלב...
אני לא אספר לכם יותר מדי, זהו, בדיוק פשוט תראו את זה.
אז זה הכיוון בעצם לשלב בין מוזיקה למשחק, לבמה אולי?
כן, לגמרי. כאילו, כל דבר שיש פה אומנות, אני שם.
איזה כיף. ונשמע שבינתיים הולך לך לא רע בכלל, רק בת 20, נכון? אני לא טועה.
כן, אני בת 20.
יפה. זה... יופי של גיל, יופי של גיל לעשות בו את כל מה שאת עושה. נופר סלמן, אנחנו נאחל לך המון בהצלחה בכל מה שתעשי, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב מכאן.
תודה רבה,
שתהיה לך שנה טובה, תודה.
תהנו,
ביי, להתראות.
שמי פה אתה ואני, ממי אין לי קלישאות, אני נשבט שכבר בא לי.
ברקע הסינגל החדש של נופר סלמן, לב חלש מדי. כאן אנחנו גם נפרדים, תודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר, לטכנאים גיא המודעי ודודו אזולאי, ולכם שפתחתם איתנו את סוף השבוע הזה של לפני יום כיפור. חתימה טובה, סוף שבוע נעים, יאללה ביי.
מגלה סודות ביום 200,000 אחרות, ואם הכל שטויות אז אל תבוא באמצע היום, תטרוף לי את השמש בין כוונות, אתה יורה לי הודעות ברקע, היא צוחקת למה מי למה מי אמר שאהבה תתפוס אותי, תפוס לי את הלב כבר, די דה 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 דה, יש לי לב חלש מדי, טיפה
ועוד טיפה תשטוף את השיט מעצמך. אני אוהבת שאתה פשוט משאתה כזה שמאחר, כל יום מוצא תירוץ אחר. חברים שלך כבר לא קובעים איתך יותר. למה אתה עושה לי בלב צעות? מוצ'ק חוזר מבטיח הבטחות. בלילות אתה מגלה סודות, ביום אתה עם אלף אחרות. ואם הכל שטויות אז אל תבוא באמצע היום, תטרוף לי את השמש בין כוונות. אתה יורד אתה יורה לי עוד אות ברקע היא צוחק.